טוב, אנחנו בפעם קודמת התחלנו לאחוז בענייני הקריאה כהנים, נכון? ואני אסכם בקצרה את הנקודה שבה ממנו יצאנו, ונתקדם היום באמת לעניינים ממש מופלגים על השלמה של הנושא שעסקנו בו, ונעבור גם לעיין בהקראה של הברכה אחד אחד. כן, ואני רוצה לפתוח בסיכום של המחלוקת הגדולה שראינו בין הראשונים, בין הרמב״ם לבין בעלי התוספות, גם בהבנת המחייב של ברכת כהנים וגם בהבנת התפקיד של הקריאה כהנים. כפי שראינו, הרמב״ם המחייב שלו את ברכת כהנים זה בכל יום, בהגדרה היסודית של המצווה עם עניין המצוות. זה כך גם ההגדרה היסודית שמצוות תפילה אצל הרמב״ם, גם היא בכל יום, ויש מתאם בין המחייבים עם כך של תפילה ושל ברכת כהנים. וכאשר מתבוננים מאוחר יותר בתוך גוף ההלכות, אחרי שחכמים מתקנים שיש להתפלל תפילות קבע שכוללות מניין התפילות, נוסח התפילות וזמן התפילות, הרי שהרמב״ם מתאר בפתיחת הלכות נשיאת כפיים שנשיאת כפיים הולך יחד עם תפילה, כי המחייב הוא תפילה. נעמיק בזה קצת יותר היום מה עומד מאחורי זה, אבל המחייב הוא תפילה, ולכן הקריאה כהנים עליבא דה רמב״ם יש לה ממד טכני לחלוטין ככל הנראה. כן? שמתבוננים איך הרמב״ם פירש את הגמרא של כהן אחד לא קוראים כהנים כהנים קוראים כהנים, זה פשוט נראה ממשהו טכני לחלוטין, אין רמיזה בכלל לדרמה שראינו לפני שבועיים בבעלי התוספות. ופשטות הדברים הוא שככל הנראה הקריאה כהנים היא קריאה שנועדה להתגבר על בעיה. זאת אומרת, יש פה מנצח של מקהלה, דיוויד, כן? מקהלה מופלאה, כן? אז צריך ליצור הרמוניה, ויות ויש פה שני כהנים על הדוכן, הרי שצריכים לוודא שהם יתחילו יחד, ולכן קוראים כהנים ואז הם קוראים יחד. וזה אני רוצה להזכיר לכם, וזה נחזור היום עוד פעם, ננסה להעמיק בזה קצת יותר, שפשטות דברי הרמב״ם הוא שתברכך לא מקריאים לכהנים, אלא הקריאה מתחילה רק מהשם וישמרך. ככה פשוט עולה מפשטות לשון הרמב״ם, כשהרמב״ם מתאר את ההקראה, אני מקריא. אם היה כהן המברך אחד, הלכה חטא, מתחיל לברך מעצמו. ושליח הציבור מקרא אותו מילה מילה, כמו שאמרנו. היו שניים או יותר, אינם מתחילים לברך עד שיקרא להם שליח ציבור תחילה, ואומר להם כהנים, והם עונים ואומרים יברכך, והוא מקרא אותם מילה מילה לסדר שאמרנו. והבית יוסף, בסימן קכ"ח, כשהוא עוסק בשפת הרמב״ם, אז הבית יוסף מציין ומאיר, שפשט דברי הרמב״ם הוא, אני מקריא את זה, זה משורה משוצר ומשורה 75, מדברי הרמב״ם משמע שתיבת יברכך אין שליח ציבור מקרא אותה, שכתב, הוא מצטט את הרמב״ם. ובהמשך הוא אומר, ואף על פי שאפשר להתחכם, כן? ואף על פי שאפשר לפרש דאחי כאמר מתחילים לברכך, וכיצד הם מתחילים ששליח ציבור מקרא אותם, בדרך זה יש לפרש, אבל אפשר מי שרוצה, אבל הוא כותב, מכל מקום, בכל מלכות ארץ ישראל ובמצרים נוהגים שהכהנים מתחילים מעצמם לומר יברכך בלי שום הקראה, ומתיבה שנייה ואילך מקרא אותם החזן מילה מילה, ואומרים שהם נוהגים כדעת הרמב״ם, נראה שמפרשים אותו כפשוטו. כן, ואז הוא נכנס פה מים בפירוש המשנה, אז הוא אומר, טוב, פירוש המשנה בערבית הוא הפירוש המדויק ולא בעברית, אבל זה תורף הדברים. ברגע זה מאוד מסתבר שלפי הרמב״ם קריאת כהנים היא סך הכל נועדה להתגבר על בעיית ריקלה. איך מביאים את זה כך שהם יתחילו יחד? כנראה, וצריך לדבר על זה, למה לא להקריא את דברכך? אבל זה לא נעשה לפי הרמב״ם, אז נדבר על זה יותר בהמשך. וכאן אני רוצה להזכיר את דבריו של הרב קפח, שמתי היו אומרים כהנים בפשט הרמב״ם? לא לפני שמברכים את ברכת אשר קידשנו בקדישתו של אהרון, אלא לפני התחלת הברכה יברכך. וזה ממש מפורש ברמב"ם, קפח לדעתי צודק, שכן אומר הרב קפח אינם מתחילים לברך עד שיקרא להם שליח ציבור תחילה ואומר להם כהנים, והם עונים ואומרים יברך לך. כלומר אחרי שקוראים כהנים הם אומרים יברך לך, ואז בפשטות ברמב״ם כשיש שני כהנים אז אומרים יברך, או כהנים כדי שהם יתחילו יחד, מי המילה השנייה, השם, הרי שהאפקט הזה מושג ידי הקראה של השליח ציבור, וכשיש כהן אחד לא צריך לומר לו את קריאה כהנים, כי אין בעיה של תרי קלה, משהו טכני לחלוטין בפשטות כך שתת הרמב״ם. לעומת זאת ראינו פעם קודמת שהעיריים מגדיר את מצוות ברכת כהנים, מה המחייב, המחייב הוא לא התפילה, המחייב הוא כשאמור להם, זה המחייב שמבקשים מהם לברך. והזכרנו בפעם קודמת גם שצריך לזכור שבעולם שבעלי התוספות ככל הנראה אין ברכת כהנים יום יום, וברכת כהנים התנתקה מהתפילה, ומכאן בא רבנו תם ומחדש חידוש גדול שהקריאה כהנים תפקידה ליצור את המחייב של הברכה, ובכהן אחד שלא קוראים לו כהנים הוא בעצם לא חייב לברך. אמנם מדרבנן אומר רבנו תם שיברך, אבל הוא לא חייב לברך, ומכאן יוצאת מחלוקת גדולה מאוד על מה המחייב של ברכת כהנים ומה יקרה הכהנים. ולזה אני רוצה להמשיך היום לפתח, נוגע לשאלה שהסעירה את העולם של בעלי התוספות ושהרמב״ם היה מודע לה בתשובה, מפורש הוא היה מודע לה, והיא השאלה של מה בדיוק עושה מצד אחד ברכת כהנים בתפילה, הרי זה לא בסוף התפילה, זה קצת לפני הסוף, זה לפני שים שלום, התפילה עוד לא הסתיימה. ובעיקר מה שהסעיר את העולם של בעלי התוספות הייתה השאלה של למה הקראת כהנים לא תהיה הפסק, הרי זה לא מעניין התפילה. שברקע עומדת כמובן המשנה בברכות בפרק 50, עכשיו המשנה אומרת שהשליח ציבור לא יענה אמן אחרי הברכה של הכהנים מפני הטירוף, והוא מרוכז כרגע בשעות הריצוח דבל, הוא הכינור, אז הוא עכשיו מנגן רק את התווים של הכינור, הוא לא יכול לנגן את התווים של הצ'לו, ולכן הוא שייך לחזן, הוא לא הקהל. אני רוצה לחזור גם הרעיון שבו אני אמר פה הרבה, יש פה סימפוניה שלמה, יש פה שיתוף פעולה, זו מערכת של ברכה שמשותפת על ידי כל הגורמים בחדר, וכל אחד עושה את תפקידו מתוכם יוצא הצליל הנכון, אבל כל אחד עושה את תפקידו, והוא לא עונה אמן מפני הטירוף. אבל תוספות דיקו מכאן שאם הוא לא עונה אמן מפני הטירוף, הרי שפשטות הדברים שהוא לא אמור לומר אמירות שלא מעניין התפילה, הוא לא אמור, אז איך הוא אומר כהני? והשאלה הזאת נמצאת בתוספות בברכות בדף למדלת, תוספות שואלים משורה 35, תימה תיפוק ליד מפסיק תפילה עם עונה אמן, ויש לומר מאחר שלא אמר היי תימה שמע מיד עניית אמן לא חשיב להפסקה מאחר שצורך תפילה הוא, אבל לקרות כהנים לדוכן אומר רבינו תם שאין שליח ציבור יכול לקורם דחשיב הפסקה לתפילה עם קורם אלא אחד מבני הקהל קורם. ועד אמרינה בסוטה פרק אלו נאמרים מה שלמדנו לשניים קורא כהני, למה שליח ציבור קי? לא השליח ציבור הוא זה שקורא כהנים אלא החזן, כי דתניה בספרי אמור להם מלמד שהחזן אומר להם אמרו, וחזן לאו היינו שליח ציבור דחזן היינו המתעסק בצורכי ציבור, וכן משמע נמי בסוטה דלאו השליח ציבור קאי דמעיקרא קמא, וזו גמרא שגם למדנו בפעם קודמת, אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה הדיבור מפי הקורא. מי זה הקורא הזה? הרי לא נאמר בגמרא מפי השץ או החזן או עובר לפני התיבה, אלא הקורא רוצה רבנו תם לדייק. כלומר יש פה בעצם מפגש, הייתי אומר, אצל רבנו תם שילוב כוחות בין התבוננות אנליטית לבין ההבנה שהקריאה כהנים לא נכון מבחינה למדנית שהשליח ציבור יקרא את זה, ויחד עם דיוק טקסטואלי בלשון הגמרא בסוטה, דיוק שנראה מיד שהרמב״ם היה ער לה, היה ער לה הרמב״ם, שנאמר שם קורא, מה שלכאורה מייחד אותו כבעל תפקיד עצמאי, והרקע הזה הוא אומר, ואחר כך הוא אומר אין שליח ציבור רשאי, משמע ושניים הם, ולא נחה דעתם שבעלי התוספות כאן עד שהם אומרים ויש היו רוצים לומר, אם כבר אנחנו מעבירים את התפקיד אז לא רק שהקריאה כהנים היא לא מעניין התפילה וצריך למנע מלומר, אלא פילי פלואים יש שהיו רוצים לומר בכמו כן אין שעץ רשאי להקרות לברכך לכהנים, אבל לא רק שהכהנים יקרא גבאי אלא גם את כל ההקראה של ברכת כהנים שיקריא הגבאי. וכמו כן אבי הפסקה, אמנם רבינו יהודה פרש בבהדיה יש במדרש טעמי יתרות וחסרות אמור להם, מלמד ששליח ציבור אומר להם הכל דיבור ודיבור, וכן יש שרוצים להתיר לשליח ציבור עצמו לקרות כהנים אפילו לפי רבינו תם. וכאן הוא מתחיל מהלך חדש בעלי התוספות. אני רוצה להסביר את רבינו תם עד עכשיו. כל התוספות הזה יוצא ישירות ממה שדובר למדנו בפעם קודמת, כי אם המחייב שברכת כהנים הוא הקריאה כהנים, זה המחייב איננו התפילה, הרי שברכת כהנים לכאורה איננו חלק מהתפילה ולכן זה מהווה הפסק. עדיין הם לא מסבירים הסוף כל סוף למה החליטו את הקריאה כהנים לצעוק דווקא במקום הזה. טוב, שאלה טובה, אבל היות ומבחינה בסיסית התפיסה היסודית של בעלי התוספות היא שהקריאה שברכת כהנים איננה חלק מהתפילה, הרי שלכן הוטרדו מהשאלה של זה חשד שיקרא כהנים, וכאמור קצת רבינו תמי שהוא לא יקרא כהנים, שיקרא את זה אדם אחר. אבל פה לכאורה אנחנו חייבים בכל זאת גם על רבינו תם לשאול את מה שהערתי לפני רגע. בסדר, המחייב הוא הקריאה כהנים, אבל זה מקרי שמחליטים תמיד לומר כהנים באותו מקום שהוא איכשהו נקשר לתפילה? זה נראה מקרי. וזה גם חוזר לנקודה שלא מעט עסקנו בה במהלך הלימוד שלנו, והיא הקישור הברור גם בין השפה, התוכן, הצורה של ברכת כהנים לבין התפילה. הייתי אומר שגם אם אתה סבור שהתפילה איננה המחייב של ברכת כהנים, עדיין אתה יכול להגיד, שמע, הם מתחברים יחד, זה לא מקרי, זה תפילה וזו תפילה. ודברים מעין זה אומר הנציב בשאלה שעסקנו בה לפני שלושה שבועות, אני חושב, או שבועיים, לא זוכר, שעסקנו בכל רם בברכת כהנים, אז בשאלה אם יש שומע כהנים ברכת כהנים. ואז אני הקראתי לכם, למדנו את בית הלוי שאומר שאין שומע כהונה, ראינו את הקושיה של הנציב ממקרא ביקורים, את התירוצים של רבותינו הבוסקאים, ומה שאז לא הקראתי לכם זה את דברי הנציב שהוא בא להסביר למה הנציב מקבל את זה שרבי יושב בר צודק שאין שומע כהונה בברכת כהנים, הוא מסכים עם זה, אבל הוא חולק על הנימוק. אבל הנימוק שנתן אותו רבי יושבר היה בגלל כל רם, את זה פרח הנציב לדעתו ממקרא ביקורים. אבל סוף כל סוף הרי באמת הוא הסכים עם השיטה, ועל רקע זה אני אקריא לכם את ההסבר שנותן אותו הנציב. הנציב אומר, וצריך לומר משום דברכת כהנים דומה לתפילה, ויש כלל שבתפילה אין שומע כהונה. זה מופיע בירושלמי בברכות, אין שומע כהונה בתפילה, משום שכל אדם צריך לבקש על עצמו, לא יכול להיות שמישהו אחר יבקש עבורי. אדם שמתפלל צריך לבקש מתוך תאומות הלב שלו, הוא צריך להרגיש שהוא עומד על המשבר והוא זה שמבקש את רחמי המקום, ולכן הוא צריך לבקש בעצמו. וחזרת השץ, מי שמתעניין איך זה עומד בקנה אחד עם הרעיון הזה, ושום זכר רב אמרי בחלק א' יש שיעור ששמו אחד לברך לכולם, שם סבי הגריד מפתח רעיון שחזרת השץ זה לא שהשץ מוציא את היחידים יצאי חובתם מדין שומע כהונה, אלא זה תפילת הציבור, זה מימד אחר של תפילה, זה הציבור כציבור מתפלל, וכל מה ששייך לציבור יצא ידי חובה, כי הוא חלק מהגוף שמתפלל, זה גוף שמבקש על עצמו. זה רעיון גדול שהוא פתח שם. אני אומר בסוגריים שזה מאוד מפוקפק אם כך זה מהמקורות הראשוניים בתנאים, כלומר בתנאים דומני שבפשטות זה כן מדין שומע כהונה, זה מציא מי שאינו בקיא. כלומר, כל הרעיון הזה של הגריד מתפתח בעולם שבו יש מצוקה, הייתי אומר, אמיתית. אני לא יודע איך נראה הספסל שלכם בית כסף בזמן חזרת השץ, אבל גם אם יש כאלה שמעיינים בעלוני השבת או עושים עוד כל מיני דברים, זה בגלל בעיה אמיתית של מה זה החזרה הזאת, למה פעמיים. וזאת שאלה שהרמב״ם כמנהיג הוטרד ממנה. הרמב״ם לא ביטל, הרמב״ם אמר מספיק אחד, אבל אתם יודעים את מה הוא ביטל? תפילה ולחש הוא ביטל. כן, תפילה ולחש. רק בתשובות הרמב״ם, משנה תורה אין איזה רמז. אגריד, מה שהוא רצה לדייק ברמב״ם משנה תורה, וזה מאוד קסם לו גם למדנית, שזה לא כפילות. זה לא שאתה חוזר עוד פעם אותו דבר, אלא שזה זה תפילה בשני מישורים קיומיים. אחד תפילת היחיד, אחד תפילת הציבור. ולכל אדם יש עמידה כפולה לפני הקדוש ברוך הוא, גם כיחיד וגם כחלק מעם ישראל. ולכן התפילה החוזרת היא לא אותו דבר פעמיים, איזה שני מימדים שונים בעמידה לפני השם. אבל זה מאוד נכון בזמננו שכולם בקיאים, אבל צריך לבחון היטב שם בסוגיה בסוף ראש השנה מאיפה זה בא. ברוך המקרה, הנציב כאן בונה על הירושלמי הזה שאין שומע כעונה בתפילה, ויות וברכת כהנים הוא דומה לתפילה, אז לכן אין בברכת כהנים שומע כעונה, והוא ממשיך ואומר, משום אחי מפסיקים ב-18 לברכת כהנים. כלומר הנציב אומר בעצם מה התשובה לשאלה של איך אפשר להפסיק בתפילה לברכת כהנים, כי זה גם תפילה, לכן זה מתחבר. ולכן אותו מדרש חסירות ויתרות שתוסות מביאים, תוסות מצאו מקור, אבל צריך גם את המקור להסביר. ומה ההסבר? זה ההסבר הפשוט, שברכך לא מהווה הפסק משום שהוא גוף התפילה, זה תפילה שמתחברת לתפילה. לעומת זאת הקריאה הכהנים שהיא לא חלק מהתפילה אלא היא רק להפעיל את המחייב את ברכת כהנים, כאן יתקשו בעלי התוספות שאת הקריאה כהנים לא יקרא השעץ אל האדם אחר. עכשיו פה התוספות ממשיכים למהלך נוסף חדש, וכנראה שבא למהלך הזה, לפחות זה מזוהה הרבה מאוד בהגות מימוניות וגם בלקט תשובות מהר"ם מרוטנברג, כנראה דמותו של המהר"ם, שהציע פתרון מאוד דומה למה שנאמר פה עכשיו, אבל עם הצעה הלכתית מסוימת לפתור את הבעיה של איך קוראים כהנים. וזה הייתי אומר בלשון רב נחמן, להפוך את התורות לתפילות. קראים את המשפט הזה? אז להפוך את הקריאה כהנים לתפילה. ואיך הופכים את הקריאה כהנים לתפילה? מתפללים אותה. איך מתפללים אותה? התוספות אומרים, בוא נקרא את זה מהתוספות, אפילו וכן יש שרוצים להתיר לשליח ציבור עצמו לקרות כהנים אפילו לפי רבינו תם, ומה דפרש לאבי הפסקה אינו דווקא בימיהם, מיד שסיימו ברכת ההודעה לא היו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכינו בברכה כדמש בבסותה, וכמה הרי נקורא רשאי לקרות כהנים עד שיכרה אמן מפי הציבור פירוש אמן בסיום ברכת ההודעה. אתם זוכרים שלפי הרמב״ם הקריאה כהנים היא אמן על בקדושתו של אהרון, זוכרים? זה הרת הרב כפח. על מה משמע, אנחנו מדייקים את האוספות שלא היו אומרים אל הכהנים מיד, אבל עכשיו שהורגלו לומר אלוקינו בלשון ברכה ותפילה, אין זו הפסק, זה לא גרם מעניית אמן דחה, זה לא חשיר ההפסק. אבל פה התוספות מתעדים מנהג, לפי מה שאני ראיתי חסידים נוהגים את זה, הכסף שלנו יקי אשכנז הטהור של הרב של קולבסקי, אבל אצל החסידים עוד נוהגים את זה בהרבה מקומות, שגם כשיש כהנים על הדוכן החזן אומר אלוקים גם לכם רם שולק לא יוצא בכל רם כהנים, כן? ואז בעצם מה אתה עושה? זה פתרון של המערם, אתה מתפלל את כהנים, אתה מבקש ברכינו ברכה המשולשת בתורה אמרה מפי אהרון כהנים הקדושים כאמור, וזה מה שמאפשר לחזן לומר. כלומר המערם הולך כאן באופן מאוד ברור על הציר, על המנגנון, שתתפלל את ברכת כהנים. מה שמכניס את ברכת כהנים במקום הזה, אולי גם את הקריאה כהנים, הוא כאמור היותו חלק מהתפילה, אבל היות שזה לא אינטגרלית חלק מהתפילה, מה אתה צריך לעשות לשיטתם? באופן הייתי אומר כמעט מלאכותי, לייצר תפילה בתוך ברכת כהנים, זה אלוקינו אלוקי אבותינו ברכינו בברכה המשולשת. כן, והדברים האלה מתוארים כאן באופן מאוד יפה בהגות מימוניות, שם תקשיבו טוב ללשון, רבנו תם היה קורא תגר על המנהג הזה ששעת קורא כהנים, וכתב יאשר חילי אפטליני, המערם באחת מהתשובות רוצה לדייק שהוא רק אמר יאשר חילי אפטליני, אבל הוא בפועל לא ביטל. ותמה דנירא להפסקה בתפילה דשעת ושעת אסור להפסיק בתפילתו. אמנם אני דילגתי קצת, אבל למדנו את זה בערוך פרש חזן שעץ, הערוך זה נתן מירום מ-111, הנה מקור קדום שאומר שזה שץ, וכתב מורי רבינו, הכוונה למהר"ם מרוטנברג, כדי שלא לשנות המנהג, אפשר לחוש כאן בכך שהמנהג האשכנזי באופן ברור מה היה, שהשץ הוא קורא כהנים, רבינו תם קורא תגר על המנהג, הוא אומר בלונדס זה לגמרי מופרך, דבר הזה לא מתיישב על ליבי, וכאן המהר"ם בתנועה של הגנה על המנהג, וגם רבנו תם, לפחות הלשון הזאת, יאשר חילי, הוא מוטרד מהמנהג, אבל יש לו היסוס, האם לגעת בו. אני מי הזמן, אני אגיד לכם משהו אחרי זה, רבנו תם, עד כמה הוא נגע במנהגים. בסדר, אני לומד עכשיו תפילין, אז שם כולם חושבים שהוא פשוט לקח את התפילות של סבא שלו וקרא אותם מגזרים, והוא לא, לא, לא אכפת לו במנהגים, זה בגמרי לא נכון לדעתי. אני אדבר על זה תכף, אם יהיה זמן, בסדר? אחר כך הוא ממשיך ואומר, וכתב מורי רבנו כשלוש שעות המנהג, שיש לשעץ לומר בלחש, אלוקינו ואלוקי אבותינו וברכינו עד שמגיע לכהנים, ואומר בכל רם כהנים, ומסיים עם קדושך כאמור בלחש, ושוב מקרא אותם בכל רם ורכך, וכן רגיל, הוא רגיל לעשות. ותימה הוא. ופה מגיעים לבעיה מאוד גדולה, אתה רוצה לא לשנות מנהג, אז מה אתה עושה? אתה יוצר מנהג חדש, כאילו, הרי גם הוא שינה מנהג בסופו של דבר. הוא רוצה לקיים את המנהג, אבל הוא פשוט הציע משהו אחר, והם תפסו אותו. ותאום ותימר, שהיו בעצמו כתב, שלא נתקל לומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלא בשעה שהיו רואים נשיאת כפיים, ואין שם נשיאת כפיים, נכון פשוטה, כשאין כהנים. אבל כשיש כהנים, לא לומר את זה. והם אומרים ככה, לקמן, פרק תדבר, והלכה היא במגדל אינזיקסהיים, זה המגדל שבו המהר"ם מרוטנברג היה קלו. זה מסוף חייו, הסיפור הזה, בתיאום המתואר. והודה מורי רבינו לדבריי, כלומר, הלכו למגדל, היה להם יכולת לבקר אותו, ודנו איתו בעניין, ואמרו לו, יורינו רבינו, ואמר, אתם צודקים, ולכן תראו מה קורה פה להצעה הזאת של המהר"ם. ואמר לי, שחזר בו מן המנהג ההוא. וכן כתב רבינו פרץ, שכתב רבינו טעם שאין לו אמרו. אבל רי כתב בתוספות ברכות עכשיו שהחזן רגיל לומר תמיד שהחרית מוסף וכך נכון לומר. מה שבעצם קרה כאן זה שהתוספות בברכות הם כאילו כבר שלב אחרי ההתלבטות. המהר"ם מתלבט האם באמת או התלמידי המהר"ם הם מהירים לתשומת ליבו, והשאלה עד כמה זה באמת מה שהוא עשה הוא פתרון טוב. אבל הרי אומר, היות וכבר התרגלו שאומרים יום יום אלוקינו וגם אותנו, כי הרי הם לא עולים לדוכן יום יום באשכנז, אז אפשר להשאיר את זה גם כשהם עולים לדוכן. אבל אפשר לסכם את כל הדיון הזה שבעלי התוספות, הוא דיון שבמובהק, הוא דיון שנובע מהתפיסת היסוד של רבנו תם, שברכת כהנים הוא לא חלק אינטגרלי מהתפילה, ולכן או שאחר יקרא כהנים, או להתפלל את ברת הקריאה כהנים, שעוברים על הדבר המדהים לעולם של הרמב״ם במשנה תורה, בכלל לא מרגישים את המתח הזה. ומהסיבה הפשוטה, שלא אמורים להרגיש את המתח הזה, כי ברכת כהנים שמה הוא מקושר ישירות לתפילה, ועם זאת, שהולכים לתשובות הרמב״ם מגלים, שהייתה מודעות לשאלות האלה.
גם הרמב״ם אותם מוכרד מהלברכה, שזה גם הקריאת של הידיעה של הציבור, זה לא עניין של תפילה.
זה באמת אחת מהדעות בתוספות אומרים, שהיו מתורדים גם לברכך.
אבל בתפילה הראשונה הוא לא, הוא אומר, כהנה זה בעיה,
והקריאה
זה לא בעיה.
יכול להיות קריאה ברור שברכך זה כבר ראשון תפילה. כלומר,
הקריאה זה לא, זה
מצד הכהנים
זה.
שאלה טובה, אבל שאלה טובה. בכל מקרה, אני רוצה להראות לכם איך גם בעולם של המזרח, היו מודעים לשאלות האלה, אבל אני חושב שהפתרון יהיה שלם טוב על הלב. כך למשל מופיע בתשובות רב נטרונאי גאון. רב נטרונאי הוא גאון, בשני שליש למאה התשיעית. הוא מקובל שהוא גאון סורה. מי שאומרים שהיה איזה מחלוקת בישיבה שלו, אז הוא היה בישיבה המתחרה של סורה. כלומר, כבר אז היו ישיבות מתפצלות, כן? כן, מכירים שישיבות זה כמו המבות, מתפצלות כל הזמן. היה E3, ואז היא התפצלה ל-Split 3, ואז היא התפצלה ל-Split 3, כן? אז זה דבר מאוד מקובל, כן, זה מנהג ישראל. אז אומר רב נטרונאי, ואחי אמר רב נטרונאי גאון, לקרוא שליח ציבור כהנים, כך מנהג שקוראן הוא פעמים שיגע החזן, מראה לאחר וקורא עם הכהנים, ושותק החזן ורווח, ואין בכך כלום. בעצם מה אומר כאן רב נטרונאי? נכון, המנהג שהשץ אומר, אבל כבר ראיתי שמישהו אחר אומר. מה זה משנה מי אומר? זה בסדר, זה בסדר וזה בסדר. כלומר, בעצם הייתי אומר שהמהפכה של רבינו תם, כפי שהיא מוצגת בהגאות מימוניות, היא לאמיתו של דבר, הייתה מוכרת כבר 200 שנה לפניו, 300 שנה לפניו, סליחה, כן? 250 שנה לפניו. הולכים לתשובות הרמב״ם, פה מגלים דבר מאוד מעניין. מראה גם את הרגישות הלמדנית והלשונית של הרמב״ם. הרמב״ם נשאל כך, בעניין ברכת כהנים, זה בשורה 53, ודאי שאם היה קורא להם כהנים אחר, אין בכך כלום. ואם הקריאה כהנים היא כמו שהוצא כאן, שכל מטרתה להיות הדייבל, המנצח, זאת המטרה שלה, למה שלא יהיה אדם אחר? אבל, אומר הרמב״ם, וזה בניגוד לרב נטרונאי, זה לא ראינו מעולם. כלומר, המנהג הפשוט במקומות שהרמב״ם חי בהם הוא, שהשץ קורא כהנים. ולא שמענו במקום שעושים כך. ובכי המילתא אמרינן, פוק חזי מאי עמד הבר. ואמרת, איך היא מפסיק שליח ציבור? שאלו את הרמב״ם את אותם שאלות שהטרידו את רבינו תם. אז תראו את התשובה. הועיל ומעניין התפילה הוא אינו הפסקה. עד חלק. גם הקריאה כהנים נחשבת לפי דעת הרמב״ם מעניין התפילה. וגם הוא ידע את הגמרא בסוטה שרבינו תם מביא, ותראו מה הוא אומר על זה. ומה הייתה הגמרא בסוטה? שיש שץ ויש קורא. וזה שאמרת שהנוסחה היא אינה קורא, ודאי, כך הוא. אתה צודק. וקורא נקרא זה שקורא להם כהנים, וזה שמקרא אותן הברכות. ולפי כך, סילקתי אני הספק, ואמרתי, אין המקרא, ודאי שאין המקרא אותן הברכות אל השליח ציבור, כי דתנן העובר לפני התיבה לא יענה אמן אחר הכהנים, משה ברבי ממון זצ"ל, או בלשון אחרת אומר הרמב״ם, בגמרא אמנם כתוב הקורא, אבל היות וברור לי שהקורא הזה הוא המקרא, והמקרא ברור לי שהוא השץ, לכן כשאני ניסחתי את משנה תורה, אני הקפדתי לכתוב המקרא. נכון? זה מה שמופיע כאן ברמב״ם. איפה זה ברמב״ם? קוראים לזה בהלכה ה'. כן. אין הקורא כהנים רשאי לקרות לכהנים עד שיכלה אמן מפי הציבור, ואין הכהנים רשאי לקרות עד שיכלה הדיבור מפי המקרא. הוא לא גותה מפי השץ, אלא מפי המקרא, כדי ליצור אחידות בין הקורא והמקרא. אז למה הייתה הרגישות לשונית? כמעט הייתי אומר, שאם אנחנו רגילים, אני גם אומר את זה תמיד בשיעורים שלי, שהיה הבדל בין החומר שהעסיק עמד לפני הרמב"ם ובעלי התוספות, הנה דוגמה מובהקת, שכל מה שרבינו תם העביר בראש שלו, הכל היה מונח לפני הרמב״ם. הכל. היה מונח לפניו השאלה של למה זה לא הפסק, היה מונח לפניו הדיוק בלשון הגמרא, והוא פשוט נתן לזה פתרון אחר. רבינו תם אמר, המחלוקת היא לא מחלוקת פה בחומר או בגישה, המחלוקת היא ביסודו של דבר בהבנה של הדברים. בעוד שהרמב״ם אמר לעצמו חד וחלק, המחייב הוא התפילה, רבינו תם אמר לעצמו המחייב הוא לא התפילה, ומכאן כל יסוד המחלוקת. שאני מניח שיש איזה קישור לזה שאצל הרמב״ם כנראה נושאים כפיים כל יום, אצל רבינו תם לא, אני מניח שזה מהדהד אי שם ברקע, שעדיין אנחנו צריכים לשאול קצת יותר טוב גם על עמדת הרמב״ם. בסדר, אז זה מהותי, כלומר זה חלק מעניין התפילה, ובכלל כהנים אפילו מתפללים אותה, אני עכשיו הנציב, אבל עדיין לא מספיק ברור בכל זאת, למה בסוף כל תפילה צריך את ברכת כהנים? כלומר, אני חושב שעדיין אנחנו צריכים לדרוש מעצמנו קצת יותר לחדד את ההבנה של שיטת הרמב״ם. בסדר, אז תפילת כהנים היא תפילה, היא מתחברת לתפילה, אבל למה אני צריך כל תפילה להגיד את זה אחרת? לא זה ברמב״ם, אנחנו צריכים לעקור מהתודעה שלנו שזה רק משחרית. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, ההגדרה היסודית היא כל תפילה עם ברכת כהנים זה אינטגרלי לתפילה. כלומר, לא רק שזה תפילה וזה תפילה, אז אפשר לחבר אותם. זה מהותי. אז צריך לעשות, לחתור לשאול מה עומד מאחורי זה. וכאן אני רוצה לשתף אתכם ברעיון שקראתי במאמר שכתב ידיד שלי, מנחם כץ, נפרט. שם הוא מציע לראות בברכת כהנים חלק אינטגרלי מהתפילה, על בסיס של לראות בו את התשובה לתפילה. צריך לשים לב שכל התפילה מנוסחת גם בלשון של ברכה. כל התפילה אומרים, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה. שאחד מהקשיים הגדולים שיש לנו בתפילה, זה שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא שומעים ישירות מה הוא עונה לנו. וכאן הוא מפתח באותו מאמר, מי שרוצה לראות את המאמר, זה נמצא באינטרנט, זה בספר שסרקו אותו, עולו אותו לאינטרנט, בשם שפע טל, ספר יובל, ברכה טל. הוא כותב מאמר על ברוך בספר לכבוד ברכה, ועשו חיפוש, הוצאת בן גוריון, תעשו חיפוש לאוניברסיטת בן גוריון בגוגל, אתם תוכלו למצוא את זה. שם הוא רוצה לפתח את הרעיון שהיברכך של ברכת כהנים הוא התשובה לברוך. אנחנו כל התפילה אומרים ברוך אתה, ברוך אתה, בסוף התפילה אומרים לנו אל נסתר משפרי חביון, אבל הוא שולח את הכהנים שהכהנים יגידו לנו הקדוש ברוך הוא מברך אתכם חזרה. ומדובר פה אם כך במשהו שהוא לא ועל התפילה, בוא נתפלל גם שהוא יברך אותנו, אלא משהו מהותי. ברכת כהנים נמצאת במקום שהיא נמצאת כדי שהתפילה תהיה הדדית, וזה משום שההדדיות מאוד מאוד בולטת כרעיון דתי מרכזי בתוך התפילה, גם בברכות קריאת שמע. הזכרתי את זה בשיעור בליל שבועות, מי ששמע, התפילין ההדדיות, האהבה ההדדית, אז גם הברכה היא ברכה, היא ברכה הדדית. זה רעיון יפה שהוא פתח שם. וכאן אני רוצה לקחת אתכם לרעיון שנושק לרעיון שלו, שפרסם אותו אחי הרב משה בספר הזיכרון הרב סולובייצ'יק, זיכרון הרב. יש פה מאמר על ברכת שים שלום, וכאן הוא רוצה לפתח רעיון שייתן מענה מאוד חד ויפה לדילמה שהטרידה פה את כל הראשונים, אבל הוא יוצר מהפכה מסוימת בהבנת המבנה של שלושת הברכות האחרונות של 18. אנחנו מורגלים של 18 יש מבנה של 3, 12, 3. כן, כמו שעזרא פליישר העמיד, גם 12 מתחלק ל-3, או עזרא פליישר בניתוחים שלו את 18 דיבר של 3, 6, 6, 3. והמספר 3 נורא נורא מרכזי. וכשהולכים לרמב״ם, והמקור הוא בגמרא בברכות, בדף ל"ד, אז יש את השלושת הראשונות, שלוש האחרונות, זה מדובר עליהם כחטיבה. ובתור חטיבה, הם גם זכו לכינוי ששלוש ראשונות, הרמב"ם מתאר, הם ברכות שבח, ושלוש האחרונות הם ברכות הודעה. לפני שאדם מבקש, האמצע זה בקשה, הוא משבח, אחרי שהוא מבקש, הוא מודה. כן? וככה כולנו מורגלים. על רקע זה, ההימצאות של ברכת כהנים לפני הברכה האחרונה היא באמת נראית כאיזושהי הכנסה של גוף זר או כטריז, זה נראה מוזר. אבל האמת היא שגם בלי מה שאני הולך לספר לכם בשמו, היה צריך קצת לתהות על ההגדרה הזאת. שלוש האחרונות הן באמת הודעה? מודים זה הודעה, אבל תגידו לי, רצה זה הודעה? שים שלום זה הודעה? לא נראה, לא? אז מה? כאילו מרגישים, הייתי אומר שיונה יש פה חטיבה, הייתי אומר יש פה חטיבת הסיום של התפילה, וחשים שהכותרת או לראות אותה כמשהו אחדותי עם איזה רעיון של הודעה, הוא נראה לא פשוט, כמעט הייתי אומר הוא נראה מופרך. ואתם רוצים פה לפתח רעיון שהמקורות העיקריים שלו זה עוד פעם בית המדרש למר מאוטנברג, והרעיון הזה בא להציע שסוף התפילה או לאמיתו של דבר לא בברכת שים שלום אלא בברכת הודעה. את התפילה צריך לסיים בהודעה. אחרי חלק הבקשה פונים לקדוש ברוך הוא, והייתי אומר זה רעיון שגם אגריד מאוד פיתח אותו, שצריך לתרצה גם לראות אותו יחד עם שמה קולנו. כלומר חטיבות הבקשה כוללות בסופם בעצם את שני היסודות של התפילה, התפילה כרחמי שמה קולנו חוס ורחם עלינו, ואת היסוד של תפילה כנגד קורבנות, שזה רצה השם אלוקינו ועמך ישראל הוביל תפילתם ושב את העבודה לדביר ביתך. לאחר הבקשה על קבלת התפילה אז באה ברכת הודעה, וזה האופן שבו ראוי ונכון לסיים את התפילה. וברכת כהנים לפי ההצעה שלו היא באמת נאמרת בסיום התפילה, אחרי הטוב שמך, התפילה הסתיימה ועכשיו זה הזמן לומר ברכת כהנים. אפשר לדעת את הרעיון של מנחם כץ, אבל אם נחזור למה שתרד את כל מנוחתו של רבינו תם, מה אתה באמצע התפילה עושה הפסקות? ההצעה היסודית שלו אומרת זה לא הפסקה באמצע התפילה, התפילה הסתיימה. ומה אם אחרי זה ברכת שים שלום, כבר עסקנו בזה פה, ברכת שים שלום היא תפילה שברכת כהנים תתקבל, ברכת שים שלום היא חלק מברכת כהנים. והראיה הגדולה שהוא רוצה להביא לרעיון הזה הוא אני... כאן את נוגעת בשאלות נכונות, אבל לפני כן בואי נראה את הראיה המרכזית שהוא רוצה להביא אותה. הוא מצטט מהמהר"ם מרוטנברג את הדבר המדהים הבא, ואני מקריא לכם. זה בסוף שיחות תפילה והגעות באמוניות. כתב מורי רבינו שצריך להיזהר שלא יעמוד אחר תחתיו להקרות ולומר שים שלום, אלא מי שכיוון ליבו לכל התפילה עם השץ ולא סך בשעה שהיה שץ להתפלל. כלומר, אם השץ לא יקריא כהנים, בוא נאמר שהשץ הוא כהן, ואדם אחר מקריא כהנים, מה האדם הזה צריך להיות? אדם שיקשיב לכל התפילה. והדברים מובאים בעריכות בכרך הזה שקראנו הוציא, שבו הוא לקח את קבצי תשובות מהר"ם, מסידר אותם לפי סדר השולחן ערוך. וזה מובא פה בתשובות למתחת למתת, שם מופיע, אני מקריא, תשמעו את הדברים המדהימים האלה. אישה גדול הדור מערים מולן, אם המקריא כהנים אינו חזן אלא אחר, אם הוא מסיים שים שלום או לא. וישיב מהר"ם כתב שהמקריא מסיים שים שלום, אבל רש"י פרק הלומדים כתב שהחזן מסיימו. וכן הביא מרדכי גופה, יש פה בשם המהר"ם, שכשהאדם אחר לא השעץ אומר יברכך השם וישמרך, מקריא את הכהנים, אז מי אומר את ברכת שים שלום? הוא. וזה ביטוי עמוק לרעיון שברכת שים שלום איננה חלק מ-18, התפילה מסתיימת בטוב שמך ולחנה להודות, אלא ברכת שים שלום היא חלק מהקראת ברכת כהנים, היא לבקש שברכת כהנים תתקבל. ולכן אם אדם אחר יקריא את הכהנים, אז שהוא יאמר את ברכת שים שלום. מצד שני, עצם הדרישה הזאת של המהר"ם שהוא יקשיב לכל התפילה לפניכם, מה היא מלמדת? שמה שמרים שאלה נכון, בלשון אחרת, בסופו של דבר אנחנו חייבים לומר לעצמנו שברכת שים שלום הפכה להיות חלק מהתפילה. אמנם אנחנו חשים שיש לו זיקה מיוחדת לברכת כהנים, בעיקר בנוסח אשכנז, שבו כשאין ברכת כהנים אז אומרים שלום רב, שבאמת שלום רב נעדרת את כל ממד התקבולת של והבקשה על ברכת כהנים שתתקבל. זו בקשת שלום בלבד, זה לא בקשה של אור פניך, זה... אין שם ברכת כהנים. דווקא סבי הגריד היה אומר שים שלום בכל התפילות כולל בערבית, תראו איך הוא היה עושה. אבל אפשר לחוש, הייתי אומר, שברכת שים שלום היא הפכה להיות חלק מהתפילה. כלומר, הוא לא בא במאמר הזה לומר שאין שלוש אחרונות. ובעצם מה שהוא בא להציע הוא ששלוש אחרונות זה לא חטיבת הודעה, זה חטיבת סיום התפילה. מה כוללת חטיבת סיום התפילה? היא כוללת בקשה לבניין שלם, היא כוללת הודעה, והיא כוללת את קטע הברכה הדדית. הם יוצרים חטיבת סיום, אבל הסיום, תגידי אם אני צודק, במוזיקה דיימי, בסוף הסימפוניה מביאים קטע שמכיל בתוכו כמה תמות, נכון? לא רק תמה אחת, נכון? לא. לאו דווקא, אוקיי. אבל אפשר, ויש דבר כזה לפעמים? כאילו שמפתחים במהלך הפרקים השונים כל מיני תמות, והפרק האחרון יכול להכיל את כולם, או לחזור אליהם, או לפחות חלק מהיצירות שאני שמעתי זה היה, לא? מאה ה-19. מאה ה-19, אוקיי. בריסטי, מאה ה-19, כן. בסדר. בסדר. אוקיי. אז כנראה זה מה ששמעתי. בוא נגיד ככה, בקצת ששמעתי ושהסבירו לי, אז נחשבתי שזה יכול להיות. אוקיי. בסדר. אוקיי. תודה שאתה מלמד אותי. בכל אופן, אני רק אגיד, הוא מציע את השלוש האחרונות כלא מכילות תמה אחת, אלא תמות סיום, וזה אחד מהתמות, אבל הוא זכה לכותרת עולה, הוא לא כולו הודעה. אם הדברים שלו הם מתקבלים, אז יש פה באמת התבוננות מאוד, אני חושב, מעניינת גם לשלוש אחרונות, וגם לדבר הזה שהטריד כל כך את הראשונים, או לכל ההסברים. כלומר, גם אם אני אומר שברכת כהנים הוא חלק מהתפילה, עדיין למה תוקעים אותו לפני שזה נגמר? כי זה נראה מוזר. ובאיזשהו מקום, הרעיון שלו רעיון יפה. שזה באמת נגמר, אבל האמת היא שהוא לא נגמר, כן? כלומר, אולי הייתי אומר עוד דבר, קצת כדי לנסות להבהיר אולי את הקשר בין ברכת כהנים לבין תפילה. כלומר, הזכרתי בשם מנחם כץ אולי את ההדדיות, אבל יכול להיות שצריך להוסיף לזה עוד יסוד ועוד גורם, והוא שצריך לקחת בחשבון את הרעיון שהרבה עסקנו בו, שברכת כהנים זה סימת שמו של הקדוש ברוך הוא, יש פה מימד של שכינה, וצריך לזכור שלפי הרמב״ם מהי מהות התפילה? העמידה לפני פני השכינה. שאדם עומד אצלי המלך. כלומר, אם אנחנו מבקשים למצוא מועד מתאים להשראת שכינה, להנחכה של השכינה, לכהנים שיכולים לשום את שמו של הקדוש ברוך הוא עלינו, אז המועד הזה הוא המועד התפילה. היכולת שלנו לגלות את הקדוש ברוך הוא בגבולים, מחוץ למקדש. היכולת שלנו להגיד שאנחנו עומדים לפניו, היא בזמן התפילה. ואולי זה עוד מקור ורקע להצמדה הזאת יחד. שהיד כאן בעניין ההקרא כהנים ומחלוקת הגדולה הזאת בין הראשונים, מה שקיביתי שנספיק היום יותר, ומו תמיד לא הספקנו לגמרי, זה כל המוסד הזה של ההקרא של הברכה מילה. אז נתחיל משהו קצר ופעם הבאה נשלים את זה, ואז נעבור בין ידר לממות של רבשו בן לוי בגמרא בלמתחת עמוד ב', שם סדרה של ממות עם דברים מאוד מהותיים על ברכת כהנים. לגבי המקור של הנוהג הזה, הרי שכפי שציינתי באחד מהשיעורים הקודמים בשם הבאר שבע, בפשטות ספרות חז"ל לא הייתה הקראה מילה מילה. בפשטות זה לא היה. כל הגמרא הזאת שם עם חלוקת התפקידים, שאין הציבור השלא תאמין עד שיחלה וכו', מישהו אחד חסר שם, ההקראה מילה מילה. ככה מאיר הבאר שבע, אבל צריך לדעת שהמקור הוא די קדום. הוא מתועד בספרות גאונים בצורה ברורה, כך למשל הוא מופיע בסידור הסג, שם מופיע בתיאור של ברכת כהנים, סידור הסג, עמוד דלת חביבה. כן, הוא מתאר פה את ברכת כהנים, והוא אומר כך, וכשיאמר החזן הטוב שמך ולחנאל להודות, אומר הכהן עקבו באהבה, אחר כך מחזיר פניו על הציבור כשאינו הפשוטות ומברך, רק שנייה, כן, ואם אין שם כהן על החזן יכול החזן לברך אותם. סליחה, זה כנראה לא פה, שנייה, זה מקום אחר. טוב, אני רואה שצריך לסיים ולמתת מבית, שנייה, כן, זה מצב עמוד למתת, סליחה. והחזן קורא לפניו מילה ומילה, מלבד יברכך. מה שראינו קודם ברמב״ם, נמצא מפורש ברס"ג. שהחזן מקריא מילה מילה, אבל לא יברכך. אם יש שני כהנים או יותר, קורא אותם החזן ואומר כהנים. אז זה מתועד כבר בסידור הס"ג, והאמת שהתיעוד הראשון, ובזה נסיים היום, זה בחיבור מאוד מופלא מתקופת הגאונים, ששמו אוצר חילוף מנהגים מבני ארץ ישראל ובני בבל, שזה רשימה של כ-50 חילופי מנהגים, שמקובל לייחס את החיבור הזה לתקופה שבה מצד אחד מנהגי ארץ ישראל עדיין קיימים באופן עצמאי, מצד שני כבר מודעים למגע עם בבל, למתח, ולכן אוהבים לחשוב, זה מאה תשיעית, משהו כזה, בארץ ישראל, והחילוף הקפטט הוא חילוף שאף אחד לא ממש מבין מה כתוב בו, אבל כתוב בו את הדבר הבא. בני ארץ ישראל, אין שליח ציבור מברך ברכת כהנים בקהל שדורשים ושמו את שמי, בשביל שאסור לאדם לשים את השם אלא אם כן הוא כהן. בני בבל, שליח ציבור מברך ברכת כהנים בקהל. לא מאוד ברור מה זה יש שרוצים להגיד שזה מחלוקת האם טוב או רע שהחזן יאמר יברכך. ופעם הבאה בלי ידע נפתח בחילוף הזה, רוצה קצת להסביר אותו, ונמצא את הדברים ונעבור לחשוב אל לוי.